אישה שהגיעה, היה איזה בחור, ואז הייתה אישה שדיברה על הטלפון יותר מפורט, שהיא הציגה איזה משהו באמת שלה, עלה את המיקרופון הזה בצד.
נו, וזה נראה כמו נוזלת.
לא, אבל היא דיברה, היה לה מין ליפסטיק כזה, כזה עם ליפ גלוס, והיא דיברה, ושמעו את זה ככה, ותהיו לי את העצבים כזה.
ראית על טראנוס?
פיתרו 340 עובדים.
את הכל, זהו, נגמר הסיפור.
אני מקליט כבר.
וואלה.
מה, הקלטת כבר מקודם?
לא, לא, אני מקליט, ברגע שהתחלת לדבר על האודם.
לא, שמעו את הקטע מקודם עם האז?
לא, שמעו את הקטע עם האז. רון סוקולובסקי?
סוקולובסקי.
סוקולובסקי, באמת היה וי שם?
היה.
היה. רון סוקולובסקי, שלום לך.
שלום.
ואפי, שלום.
שלום.
אני רוצה לדבר איתכם. היום אנחנו נדבר על נאצים. וטילים. וטראנוס, אבל אני רוצה לספר לכם קודם על תאונה. אתם שניכם יודעים, אבל המאזינים לא יודעים. עכשיו, יום שישי שעבר, אנחנו הקלטנו בחמישי, נכון? באיזה יום הקלטנו? ברביעי או בחמישי? אני כבר לא זוכר.
אולי רביעי.
כן, אבל ביום שישי בבוקר הייתי המכונית הלפני האחרונה בתאונת שרשרת, והיה לי total loss. יצאתי בלי פגע, אבל החוויה, אני ממליץ עליה לכל אחד, חוויה של ביטוח אמריקאי, מיד עם שוך התנועות של האוטובוס בתאונה, התקשרתי ל-911, והם אמרו לי, בסדר, אנחנו שולחים ניידת, רק שאלו איפה אני. ואז התקשרתי לתמי להגיד לשני בסדר, ואז התקשרתי לביטוח, והתקשרתי לאלה שהזכירו לי את הרכב, כי זה היה רכב חלופי. והתאונה הייתה ב-8:50.
בבוקר?
בבוקר. הרסתי פורש. מה תגיד על זה? נכנסה בי מאחור הפורש, נהייתה פיתה.
הוא נכנס בי.
אני...
ואתה נכנסת במישהו?
כן, עמדנו 3 מכוניות, הוא נכנס בי, הרים אותי, נכניס אותי במכונית שלפניי, מספיק מהר, כדי שגם המכונית לפני זה תעזור. 3 מכוניות עומדות. הוא פשוט לא עצר, הוא לא
סתכל. מה, תקעת ברקס והוא...
אני לא תקעתי ברקס, עמדנו פשוט.
אז הפורש היה... חמור.
כן, כן, לגמרי. הלך לו total loss, גם לי הלך אותו עם total loss, אבל אני אומר לך שפשוט זה היה תענוג. אתה מדבר עם חברת ביטוח, יש להם איזו אפליקציה, אתה מעלה את התמונות דרך האפליקציה בטלפון, כל ההתכתבות היא דרך הטלפון, כ-2-3 שיחות. תוך 3 שעות היה לי את האוטו חדש, חלופי.
מגיע לך הביתה?
לא, לא. הלכתי, נסעתי אותו למוסך, למעשה. על המקום קיבלתי אוטו אחר, ונסעתי משם לחדר מיון, אבל בחדר מיון היה קצת בעיה, הייתי 3 שעות בתור, כי כיוון שלא היה לי שום דבר, אז הייתי עדיפות אחרונה. וזהו. אבל זה, זה כל מה שרציתי להגיד.
נהנת?
לא. זה לא חוויה מעניין, זה לא חוויה מענה, אבל אני אומר, אם כבר לעשות תאונה, אז לעשות אותה פה. כי בארץ, עם כל התאונות וכל הדברים, תמיד תיסע למוסך איטליה בזה, ותקווים מהם מישור, ותעשה זה, ותעשה... נשמע לי עם צ'וקמק.
השמיים בא ועושה לך 2 מכות ככה. לא, זה בסדר.
בגדול. רון.
כן.
מה נשמע?
סבבה.
מה זה טיל רקטי?
זה שני דברים שונים. אין טיל רקטי, יש טיל ויש רקטה.
אוקיי, אז דבר איתי על הטיל ועל רקטה.
טיל יודע איפה הוא נמצא ומתקן, מנהג, יש לו מחשב, יש לו GPS ויש לו Waze, הוא מתקן, יש לו ניווט על חיה בקרה. רקטה, אתה מראש מתכנן איזשהו מסלול, והיא מבצעת אותו החל משלב מסוים, היא בדרך כלל כמו אבן. לא יכולה כבר.
אי אפשר לשנות שום דבר? אי אפשר, אני נגיד, לדבר תוך המיקרופון. אי אפשר לשנות שום דבר?
אפשר, ואז קוראים לזה טיל.
הבנתי. אז אפי, אתה, בינינו, לך יש את הניסיון עם דברים רקטיים, נכון?
דווקא לא, כן, יש, כן.
עם רקטיים טילים. כלומר, אתה עם שבצה של הרב סרן.
כן, זה אני שהשבצתי. כל היום. יותר פגזים, אבל גם רקטות וטילים.
מה ההבדל בין פגז לרקטה?
רקטה יש לה מנוע, ולפגז יש... את הפיזיקה לטובתו. זה סוג של משקולת שמתעופפת, שפשוט תעיפו אותה בתאוצה מסוימת.
וואלה. כן. טוב, מסתבר שאני לא רק לא ידעתי את הבסיס, לא ידעתי אפילו דברים יותר מהבסיס.
ויש גם היום דברים מסוימים שלוקחים רקטות, שזה שוב, הגרסה הכי טיפשה שיש של משהו ממונה שטס, ומוסיפים להם, נגיד, זה לא מסווג. בצהל יש משהו שנקרא רמם, שלוקחים את הרקטות שלהם אל הרס, שזה הדברים הענקיים האלה, הסיקספק האלה.
לא מכיר. שהוא יורק כדי... לא מכיר.
עוד פעם אני אעשה... לא מכיר?
לא, לא, באמת לא מכיר. אני לא יודע מה שאתה... לא, מה זה אמל הרס?
אמל הרס זה משגר רב-קני, שיש לו 12 רקטות, אם אני לא טועה. וואי, כמה זמן לא עשיתי מילואים. 12 רקטות, והן עפות לאיזה 50 קילומטר.
אוקיי.
ואתה יכול גם, יש פוד, איזה מין פוד כזה, כמו פק כזה שאתה ממלא. כמו בנרף גן, רק ענק.
אוקיי.
ובגדול פעם זה הרקטות.
דבר קרוב למיקרופון,
גדול. רקטות מצרר.
אוקיי.
שזה פשוט עפות, כמו שאתה מכוון אותם, כמו שאתה יורה פגז ואתה מתפלל אחרי שזה טס, ככה היית מכוון, מדליק את באמצעות, יש מבר, שזה עף וטס. אז רמם בא ויודע לעשות את התיקונים הקטנים האלה לפי GPS.
כמו, אני אגיד לך כמו מה זה.
כמו מה?
Angry Birds.
נכון, האדום.
נכון?
האדום הוא פגז. אף על היוסטור יפגע, יפגע.
כן.
הצהוב, מה זה, מה עושה הצהוב?
הצהוב יש לו בוסט פתאום של מירות.
שאתה נוגע ונותן בוסט. כן. אגב, יש כזה מנגנון גם בטילים, אבל בטח נגיע לזה. אבל הוא נותן תיקונים קטנים כאלה. אתה יכול לתת 2-3 כאלה, פס, 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 כאלה, עם לחץ אוויר, אגב. כזה חנקן.
אתה עושה את זה מרחוק או מחשב? בן אדם עושה את זה או מחשב עושה את זה?
המחשב עושה את זה. הוא מתקן ב-GPS באוויר. זה ברמם, ויש חימוש מונחה מדויק, שזה עולם שלם שבו הטיל עצמו באמצעות טלוויזיה, באמצעות חיישנים אחרים, אדם או מחשב או דברים אחרים מתקנים את זה. אבל די הרסתי את התוכנית. אפשר לסיים פה.
לא, לא. לא
סתם, אני צוחק.
אז אני אתן את הבמה לרון, ואני אפריע לכם שאלות מטומטמות באמצע. מה זה נאצי? כן, רון.
זה, יש לו רקטה. אני פשוט הקשבתי שבוע שעבר, היה, אתם שמעתם את אילון מאסק מדבר על ה...
אני שמעתי שאנשים אחרים מדברים על זה.
על מאדים?
על הרילוקיישן, כן.
כן.
אז הוא... שמעתי את זה, משהו בזה מאוד תפס אותי.
רגע, תיתן, אני באמת לא שמעתי.
אני אספר. הוא מצד אחד הציג חזון מדע בדיוני כזה של איך אנחנו תכף מתיישבים בכוכבים אחרים, מתחילים במאדים, ומצד שני זה היה סופר פרקטי, זה היה כמעט באמת כנס רילוקיישן. המטרה שלו הייתה להראות שזה אפשרי, שזה לא בלתי אפשרי, והוא לא ניסה לפתור את כל הבעיות, הוא התעסק בעיקר בטיסה ישירה, לא להבין איך, מה נעשה שם,
אתה מבין, אנחנו היינו צריכים כמה שנים לעבוד שיהיה טיסה ישירה, אנחנו, מי ש...
אבל פה זה כל...
מתל אביב לפה.
פה זה כל יום, שם זה כל 26 חודש, אז...
אוקיי.
אבל הוא הסביר שהאנושות יכולה לבחור בין או להישאר על כדור הארץ ולקוות שלא יהיה פה איזה אסון גדול, או ללכת לכוכבים אחרים, והוא בעד הפתרון השני, והוא מציע את מאדים, הוא מסביר שהירח לא כל כך מעניין, ובניגוד למה שחשבו פעם, במאדים יש מחצבים, ויש אטמוספירה, ויש יממה שמאוד קרובה על כדור הארץ, וזה נראה אחלה פתרון. ולהתחיל משם. הוא הסביר שהמטרה שלו זה להפוך את זה לקוסט אפקטיבי, זאת אומרת, להוריד העלות. אם היום הוא מעריך שאם מישהו רוצה לקנות כרטיס טיסה למאדים, זה עולה לו 10 מיליארד דולר, הוא רוצה להוריד את זה ל-$200,000. והוא מראה מהם העקרונות.
אבל זה one way. זאת אומרת, אחת שאתה מגיע לשם, אין דרך לחזור.
לא, 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 לא.
באמת?
הוא אפילו אמר, הוא אמר, תראו, לא כיף לכם שם תחזרו. הוא ממש אמר את זה.
אבל זה לא אני מחזיר. זה אני... אתם יכולים לחזור, רק תתפסו משהו משם.
כרטיס חזרה.
כרטיס חזרה.
הוא אמר שזה חינם. הוא אמר שזה כולל את החזור, שזה חינם, יש על זה כוכבית. הוא הסביר שבשביל להוזיל עלויות, כשאתה מעלה משהו לחלל, ואתה צריך להשתחרר מהגרביטציה ומהאטמוספירה והגרר של כדור הארץ, זה עולה המון. זה עולה המון אנרגיה. כל קילו שאתה רוצה לעלות לשם עולה המון. אז במקום לבנות... טיל שיטיס את הכל וישר יגיע למאדים, הוא רוצה לעשות את זה בנגלות. הוא רוצה קודם כל להרים חללית שיש פה רק משהו כמו 100 איש, ואחרי זה עוד
שם... אחרי זה את החמצן?
חמצן זה אקסטרה, זה לא. ואחרי זה הוא רוצה לעשות 3-5 נגלות שהוא ימלא את זה בדלק ובמטען וכל מה שצריך, ובעצם החללית תטוס סביב כדור הארץ במסלול הכיפי, וכל פעם יהיה מין תדלוק אווירי או תדלוק חללי כזה, ואחרי שהיא תתמלא, אחרי כל הנגלות, היא תתחיל לטוס למאדים. הוא אומר שזה ייקח 80 יום, שזה ממש יותר טוב ממה שהיה עד עכשיו.
80 יום עד שמגיעים למאדים, 80 יום המתנה במסלול
האטמוספירה. ההמתנה, הוא הציג את זה כמשהו של...
יום יומיים?
מאוד קצר, הוא אמר שכל שיגור בין כל נגלות יהיה 20 דקות עם אותו טיל, זה היה נשמע מאוד מאוד אופטימי, אבל... הוא אמר ש-80 יום עשה, הרבה דברים שם היו אופטימיות. אילון מאסק ידוע באופטימיות שלו להרבה, הוא כבר טען בעבר שהוא יוציא ב-2011 אנשים לחלל, ב-2011 הפך ל-2014, זה עדיין לא קרה, יש הרבה אופטימיות. מצד שני, האיש עשה דברים, כן, טסלה וספייסיקס ופייפל, זה לא מעט.
כן.
הוא אמר 80 יום, נאסה שהיא שלחה לשם דברים, זה לקח בין 6-9 חודשים, יש פה איזה פקטור 3 כזה, שהוא מאמין שהוא יכול להגיע. הוא הסביר שבשביל לחסוך עלויות, את הדלק למסע בחזרה, יחרו במאדים. זה, זה הכוכבית על הכרטיס חזור. הוא מאמין ש... והוא לא פתר את כל הבעיות, הוא מאמין שהוא ישלח לשם מתקן לייצור דלק מבוסס מתן, ולכן הוא מאמין שזה הדלק הנכון לשימוש במסיבה, לא, לא, לא משהו מבוסס נפט. ואת הדלק חזרה קוראים שם, וזה אחד הסיבות שמאדים הוא מעניין, ומאדים אטמוספירה CO2. ו...
אתה יכול לפרק ולייצר מתן.
כן, מתן זה CH4, ואפשר כן. לעשות, ואז גם יש שם פוטנציאל לטרפורמינג, לגדל צמחים, להפוך את זה למשהו שהוא מאמין שהוא אמר, הוא אמר שתוך 40 עד 100 שנה, זה יכול להיות מושבה שהיא self-sustainable. הוא לא פירט איך, הרבה דברים הוא... יש פה הרבה רצון לייצר, לייצר מומנטום, לייצר הייפ.
אני אגיד לך מה, קודם כל אנחנו נביא את ה-eyeballs, אחר כך נבין איך אנחנו עושים איזה כסף, זה מוכר לי.
מה זאת אומרת, הוא אחד מהאבות של התפיסה, מימי פייפל.
כן, כן, קודם נביא את הקהל, אחר כך נמצא מפובים להם חמצן, ומאיפה...
דבר ראשון, נעשה מכונית חשמלית, אחרי זה נמצא לסוללה.
לא, אמרו לו שזה לא הגיוני. הרבה אנשים מומחים אמרו שטסלה לא יכולה להתקיים מבחינה עסקית.
שמע, היה לנו פה... לא, הדברים נאמרו אוף רקורד, אבל היו אנשים שפגשנו שאמרו שטסלה עדיין היא לא פיזיבילית, וכל הסיבה שהיא קיימת זה כי היא משלם המסים האמריקאים, משלם את העלות האמיתית של המכונית, שהיא מאות אלפי דולרים.
יכול להיות, אבל יש לו כרגע...
אבל יש מכוניות על הכביש, מה שנקרא.
אני רואה בחנייה בעבודה, חצי מכוניות זה טסלה, וזה נראה אחלה אוטו שבעולם.
אז בואו נחזור לטילים.
אז כן, אז החזון הזה שהוא הציג שלי, לשלוח אנשים לחלל, מאוד מאוד הזכיר לי את החזון של לפני 100 שנה, של פרופסור הרמן אוברט מברלין, שכתב ספר על מסע בחלל, ולמה אנשים צריכה להגיע לחלל, ובעצם כתב את כל המשוואות של האנרגיה ושל המהירויות, של איך אפשר לעשות את זה, ובדרך זה עבר דרך טילים ודרך נשק ודברים כאלה, אבל החזון התחיל משם.
אז תרחיב שנייה על הפרופסור הזה.
אז זה פרופסור שהציד שם התלהבות בכמה קבוצות בגרמניה.
הוא היה גרמני?
הוא היה גרמני. הוא במקור נולד ברומניה.
אוקיי.
שהייתה אז אוסטרו-הונגרית, אבל הוא, כן, הוא היה פרופסור בברלין, ו... היו כמה קבוצות שניסו לפתור את הבעיה של מנוע רקטי, ועשו את זה בתוך מכוניות וקצת במטוסים. מנוע רקטי בא לפתור משהו שהוא לא רלוונטי למכוניות, אבל יש שתי בעיות בטיסה בחלל. אחד, אין לך נקודת אחיזה, אתה לא יכול לסובב גלגל שכן, יהיה עם חיכוך סטטי.
אתה לא יכול לדחוף אוויר או מים.
אין לך אוויר דינמיקה, אתה לא יכול, כן, אין לך שום נקודת אחיזה בכלום. ודבר שני, אין חמצן, אז אתה צריך להביא אותו איתך. אוטו שואב אוויר מבחוץ, ואז פעם מהקרבורטור, היום אינג'קטורים, מרבבים את זה עם הדלק. אז מנוע רקטי זה שני מחלים, מחל של איזשהו דלק, ובגרמניה התחילו עם אלכוהול, לא איכותי כמו שיש פה, 74% אתנול ו...
אני חושב שיש לי פה 74%, בוא נמצא.
74? אפשר לבנות משהו. זה יטיס אותך, הוויסקי פה. אבל, וצריך עוד חמצן נוזלי, עוד מחל של חמצן נוזלי, צריך את הבעירה שירבב אותה בצורה מדויקת, יוצר פיצוץ מבוקר עם פייה, ו... קשה לייצב את הטכנולוגיה, יש שם שסתומים מדויקים, וכל העסק הוא מאוד אנרגטי, ואפשר לראות ביוטיוב סרטים של מכוניות כמו בית מוביל, עם להבה מאחורה.
יש תמיד את המסעיות האלה, את הסמיטרלר האלה שבנבדה נותנים להם לטוס, שמחברים להם מנוע של בוינג. לא בוינג, משהו אחר כזה, של F-16 כזה.
מה ההבדל בין זה לבין דלק? יש דלק מוצק, נכון?
כן, דלק מוצק, יש לו הרבה יתרונות, אבל הוא פחות אנרגטי. זאת אומרת, בטיסה לחלל, אילון מאסק ייקח דלק נוזלי, נאסה כל הטיסות לירח, הכל דלק נוזלי, עודף נוזלי, כי יש לו יותר מתקף סגולי.
יותר מה?
יש לו יותר טנה פר קילוגרם. מה שאתה עושה במנוע הזה, זה אתה זורק אחורה מסה, אתה זורק עדים חמים, עם כמה שיותר טנה, ואז שאר הגוף, זאת אומרת, רקטה, מקבלת תאוצה או כוח קדימה. אז לפי חוק שימור טנה. אז אפשר לעשות את זה עם עודף מוצק, כמו שאמרת, ויש מקומות שאתה חייב. אם למשל אתה חייב שהטיל יהיה מוכן בכל רגע, ולא שעכשיו צריך 24 שעות לתדלק אותו, אתה צריך שמשהו יהיה ברמה הזאת, יהיה מוכן לשיגור כל הזמן, אז אתה תשתמש בדלק מוצק. דלק מוצק הוא הרבה יותר נעים, הוא הרבה פחות מסרטן, הרבה פחות עושה בעיות. החומרים האלה של, של, של החמצן והדלק, הם לא נעימים, הם לא חומרים. כיף הנדסית לעבוד איתם.
אוקיי. אז היה לנו איזה מישהו לפני 100 שנה שכתב מאמר שלדעתו...
ספר, כן.
ספר שלדעתו אפשר לטוס לחלל.
והיו ממש כמה קבוצות שהתחילו לבנות את זה, ו...
מתוך כוונה לטוס לחלל.
כן, הוא רצה שאנושות תגיע לחלל. ממש ככה. כתב שם את זה. הרבה מאנשים שעבדו על זה טוענים שזה היה כל הזמן רק החלום שלהם, גם כשהם עשו דברים יותר יותר בעייתיים.
כמו מה?
אבי 2?
כן.
אוקיי. אבי?
אבי.
אבי 2, אוקיי. מה היה אבי 2?
רגע, נגיע, נגיע. אז היו שם כמה קבוצות שעשו, היו כל מיני מיליונרים שמימנו את זה, אחד מהם ברון פון אופל, הקים את אופל על זה, מקס וליש, אז ניסה לשבור סי מהירות, נהרג מרסיס שם של מנוע כזה שהתפוצץ, היו הרבה פיצוצים, לאותו הרמן אוברט, היה תלמיד מאוד, שקרא את הספר, החליט שהוא עושה את זה דוקטורט, והוא היה בן אדם מאוד, אחד המנסים המרווקים בהיסטוריה, ויזם מאוד מאוד מוצלח, שגם ידע איך להשיג מימון, שזה חלק חשוב פה בכל הסיפור, וזה ורנר פון בראון. הצטרף שם לאיזו אגודה של כזה Space Society, אבל מה שהוא הצליח לעשות, זה הוא הצליח להשיג בתחילת שנות ה-30, תקציבים מהצבא, מהארמי הגרמני. הוא הצליח להשיג תקציב לסדרה שקראו לה אגרגט, סדרה של בעצם עווי טיפוס שהם רואים מתכנות שבסופו של דבר יכולים להגיע לטיל, לרקטה בליסטית. השניים הראשונים הוא הצליח לבנות ולייצב רק את המנוע. זה היה משהו בגובה של 1.5 מטר, נראה כמו מין בלון גז, לא עושה שום דבר חוץ מלעוף למעלה. אחרי זה הוא הבין שהוא צריך לעלות מדרגה מבחינת המימון, לעבור ממימון של אלפי מרקים למיליוני מרקים, העריך שהוא צריך בערך 2-3 מיליון מרק.
שבמסכום שלהם זה מיליארדים לגבי מיליארדים.
כן, אני אפילו לא יודע, זה המון כסף, רק צבא או ממשלה יכולים לממן, אז לפחות, היום SpaceX פרטית, אולי העולם משתנה, אבל אז היה חייבים ממשלה. אז הוא עשה טריק, הוא הלך לחיל האוויר, אמר להם, תקשיבו, אני יכול לעשות ככה וככה, יהיה לכם רקטות בליסטיות, זה שליטה עליונות אווירית בחלל וכו', קיבל מהם 5 מיליון מרק, שזה פי 2 ממה שחשב שהוא צריך, לא הסתפק בזה, חזר לארמי, למנהל שלו, אמר לו, אדון וולטר, תשמע, החיל האוויר נותן לי 5 מיליון, מאוד חשוב שאתם תיתנו יותר, שאתם תחזיקו את המניית זהב, ושאתה תמשיכו את המנהל שלי, אנחנו עובדים טוב ביחד, בסך הכל זה משוגר מהקרקע, זה פוגע בקרקע, חיל האוויר לא כל כך רלוונטי, חזר ממנו עם עוד 6 מיליון, קיבל 11 מיליון מרק, המון 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 כסף. הלך ופיתח עם זה, זה היה ב-35, הוא הלך ופיתח את הדגם השלישי, את A3, בסדרת אגרגט, היה A1, A2, עכשיו זה A3, שכבר הלך ופתר הרבה מאוד בעיות טכנולוגיות. שמו את המערכת האינרציאלית, אני חושב הראשונה.
מה זה אומר?
מערכת אינרציאלית זה מערכת שעוזרת לך להבין את הזווית שלך, איפה אתה נמצא, זה ג'יירו ואקסלומטר, והיו שם שניים כאלה אלקטרומכניים, מה שהיום עולה דולר ויש גרם בכל טלפון.
מה שיש לך, אתה בטלפון שאתה יודע את הזווית, והטלפון יודע להפוך לך את המסך, אז תקעו איזה בטיל.
אז היום זה ממס נורא קטן, שמאז האייפון הראשון, שאסטי מייקרו ייצרו, אז זה התחיל בהתחלה בדברים הרבה יותר שוכלים כמה קילו, והם אלקטרומכנים מאוד מדויקים, אין GPS, אז אין לוויינים, אף אחד עוד לא שיגר רקטה, שתעלה את הלוויין, הוא טיל. אז הסיבה שנורא חשוב שם הג'יירו זה שטיל כזה רקטה חייבת להמריא למעלה ואז לקופף, וצריך מתישהו להבין, כל רקטה, כל מנוע יש לה פיזורים אחרים, צריך לדעת מתי להפסיק את המנוע, מתי לסגור את הברז, זה מה שרקטה יודעת לעשות, יש שם איזה אלגוריתם שיודע מתי לסגור את הברז, ומתי לקופף. ויש שם מין מחשב
אנלוגי. כשאתה אומר לקופף, זה אומר להתחיל לתפוס זווית לכיוון היעד.
לכיוון היעד, בדיוק. אתה מעלה למעלה, זה הדרך חילה לצאת מהגרר הקשה בהתחלה, והגרביטציה החזקה בהתחלה, ואז אתה מקופף, ויש איזשהו, צריך לעשות קאט-אוף, צריך לסגור את הברז של אותם, כן, מי חמצן ואלכוהול, והחישוב איך לעשות את זה מסתמך על אותם חיישנים. אז זה היה משהו די משמעותי שהם פתרו, הם גם פתרו את נושא של איך פיזית הטיל מנהג. אמרנו, אין לך נקודת אחיזה. אז הוא בנה מערכת של מסיטי סילון מגרפית שיושבים בתוך הלהבה ויכולים להסיט אותה, ועוד מייצבי טרים כאלה שקטנים, היום הם נראים לא יעילים, אבל אז זה היה הפתרון הראשון לזה, ובעצם הראה שיש לו פה התכנות.
רגע, כל הדבר הזה נשלט מרחוק על ידי בן אדם, ברדיו, או מתוכנת מראש?
בשלב הזה מתוכנת מראש, זו שאלה טובה. בהמשך של המלחמה, ב-44-5, הם התחילו לעבוד על פיתוחים של, באמת עם רדיו, והיה להם תוכניות הרבה הרבה רחוק קדימה עם זה, וזה הבסיס, זה היה הרבה פיתוחים שם של הערף, אבל אלה שהראשונים היו מחשב אנלוגי, וקוריוז זה ממש האבא של המכונות כביסה הגרמניות. מה שיש בהם זה פחות או יותר אותו מחשב אנלוגי שהיה ברקטות האלה, זו הסיבה שהן אמינות מאוד. זה משהו שיודע להחליף פאזות ולשנות את פקודות בזמנים שונים. בערך כמו לעבור מסחיטה ל... אני באמת פחות מבין בכל כביסה. אבל... ב-39, הם כאילו כבר איזה מכון מחקר שם, ליד ברלין, קומרסטוף, והם... היטלר בא לבקר, ולא כל כך התלהב. לא כל כך התלהב, גם הוא וגם הרבה גנרלים היו עוד מושפעים מבחינת העולם הראשונה, היה חשוב להם טנקים וארטילריה, וזה היה פחות נראה להם משמעותי, אבל הם החליטו, היה להם כבר מספיק כסף מקודם בשביל לפתח את הדגם הרביעית, A4 שהוא כבר ממש, הוא לא רק מדגים טכנולוגי, הוא ממש רקטה בליסטית שלוקח על טון ל-200 מייל.
בטח עצום בגודל. זה בטח היה עצום בגודל.
14 מטר גובה. A3 היה 7 מטר, הראשונים היו 1.5 מטר, זה כבר 14 מטר גודל, זה כבר חתיכת דבר. אגב, יש פה די הרבה בארצות הברית דגמים שאפשר לראות. אני ראיתי אחד במוזיאון במינכן, מוזיאון מדע מצוין.
היטלר מבקר ו...
היטלר
לא
מבקר,
נופל.
לא, לא,
לא נופל.
לא נופל, אבל הם מחליטים בכל זאת שהם הולכים לפתח את זה, ויש מספיק כסף ותקציב ותמיכה מהארמי והארפורס. הם עולים לצפון גרמניה, לאזור שנקרא פינמונדה, שפון בראון הכיר אותו כי אבא שלו שם היה צד ברווזים. לא היה שם כלום, ותמיד שיגורים של טילים יהיו ליד ים. זה מאוד נוח לבטיחות, זה... שאתה יכול לעקוב אחרי זה מהחוף, זה שיקול מאוד הגיוני, לדברים שהם ככה נפיצים. אז הם פיתחו את ה... התחילו לפתח את ה-A4, שזה היה מאוד מאוד קשה, והמשיכו לפתח את זה 4 שנים עד 43 שם. ב-43 היטלר מבקר אותם שם, הוא כבר...
ב-43 אנחנו כבר, שנתיים לפני סוף המלחמה, אנחנו כבר...
נכון, עוד לא שיקרו כלום.
עוד לא שיקרו שום דבר.
זאת אומרת, כל אירופה בוערת, אבל הם ממשיכים
בכפפות לבנות. מתי היה הבליץ על לונדון?
בסוף.
44?
44.
אני חושב.
אוקיי.
אבל אתה אומר שלא כל המלחמה, הם בשקט בשקט, יושבים וממשיכים ב-R&D, כאילו...
השיקור הראשון היה באוגוסט 44 של V2, זה אני יודע. הבליץ אני לא בטוח אם זה קצת לפני. הם ממשיכים לפתח, היטלר בא עוד פעם, הפעם הוא במצב רוח אחר לגמרי. הוא כבר נואש, הוא קשה למלחמה במצב לא כל כך טוב כבר, הוא מחפש פתרון קסם. הם רואים שני פרויקטים בפינמונדה, אחד זה מין מטוס מתאבד כזה, והשני זה ה-A4, הם מחליטים למתג אותם, לא לקרוא להם אגרגט או A4, אלא נשקי V, נשקי תגמול, זה אחרי שהרבה ערים גרמניות כבר הופצצו, והיטלר אומר, זה יהיה נשק התגמול שלנו, זה ה-retribution, retribution במילה בגרמנית שמתחילה ב-V, איזה ורגן שלוכטן ושטן, אני לא יודע להגיד את זה. ו-V1 הופך להיות מין מטוס מתאבד, שזה בעצם פצצה שכל מה שהיא יודעת, זה קל לשגר אותה, קל לבנות אותה, אתה ממלא אותו טון חומר נפץ, אתה שם אותו באזימות מסוים, והדיוק שלו הוא כזה, שאם אתה שולח אותו ללונדון, הוא יפגע איפשהו בלונדון. זה הרדיוס דיוק שלו, לונדון.
ורגל טונגס ופה.
כן, בדיוק.
כן, retribution weapon number 2.
תגיד את זה עוד פעם?
תגיד את זה עם פירה בפה.
כן, ורגל טונגס ופה. כן.
אני לא מצליח להגיד את זה, אני לא.
זה מה שזה...
אבל בלי כרוב בבקשה.
בלי הכרוב, כן. ביטה.
ביטה.
מתגזן.
אונס שניצל. אז ה-V1, יורים אותו ללונדון.
יורים אותו לכל מיני מקומות.
הוא עושה את העבודה?
הוא לא עושה את העבודה, הוא איתי, קל ליירט אותו. הטייסים הבריטיים, יש להם אפילו סיפורים על זה ביוטיוב, יש גם ספר שמספרים על זה, Top Secret War, אחלה ספר, שהם מספרים איך הם היו מיירטים אותו, אפילו כבר לא עם רובה, זה שימים אותם, הם היו נכנסים עם הכנף שלהם, מתחת לכנף של ה-V1, ופשוט גורם לו לאיבוד יציבות, והיו מרסקים אותו. הם ממש משתעשעים איתם, הם היו ממש מתגעים איך הם עשו טרולינג ל-V1, כאילו זה היה ברמה הזאת.
שוב, ה-V1 הוא...
מטוס שטס ופצצה שמתישהו...
המזלת המתאבט הראשון.
כן, סוג של, כל מה שיודע לעשות, המחשב שלו כל מה שיודע לעשות זה לספור קליקים של הפרופלור. ואתה אומר לו, אחרי 4,500 קליקים, תפסיק. אז כל מה שהוא עושה זה חותך איזה טייל, שני פלאפס עולים למעלה, מטוס מתרסק, זהו. אין שום דבר מעבר לזה.
מגניב.
פשוט.
מינימום וייבל בומב.
גם הבת שלי, אני אומר לה, אחרי 4,000 לך לישון.
תחתכי את הכבל.
ונופלת, ככה, פק, מהמידה.
אוקיי.
וה-V2 זה משהו אחר לגמרי, זה ברגע שאתה רואה אותו, זה כבר מאוחר מדי, כן? הוא מגיע לכמעט מה 5, הוא איזה 1,600 מטר לשנייה, זה...
אף מטוס לא יכול להתמודד איתו.
אף אחד, הכינוי שלו היה death from above, זה אי אפשר כאילו, זה היה מגיע.
וגם... היה לו מסלול כזה נורא ורטיקלי, הוא היה כזה טס נורא נורא גבוה, פשוט נוחת ממרכז השמיים.
פרבולה, כן. כן. תלוי בטווח, כמה אתה רוצה להגיע, יש בדרך כלל זוויות אופטימליות, אפשר לחשב אותם. ותולים בזה המון תקפות. חלק טעונים שהיטלר רצה לשלב את זה עם במקביל הפרויקט גרעין, שבסוף לא הצליח, אבל שזה היה בסוף המטרה שלו, לשלב את שני הפרויקטים האלה שהולכים טוב ביחד. יש כאלה טעונים שהפרויקט גרעין לא הצליח, כי לא היה שם יזם כמו ורנר פון שיכל להרים את זה. חלק טוענים שפשוט המדענים לא רוצים לתת להיטלר פצצה, כי היה להם חברים יהודים, או בפיזיקה גרעינית שם היו הרבה יהודים. בכל מקרה, ברגע שוורנר פון בראון מוכפף לאס-אס, עובר לאס-אס, הבוס שלו נהיה הימלר, הוא טוען שהוא לא רצה, הוא טוען שהם הציעו לו את זה, הוא אמר להם, לא, 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 טוב לי להיות תחת הארמי, והם הכריחו אותו, אבל בהמשך הסיפור זה יהיה ברור שיש לו סיבה להגיד את הדברים האלה, יש לו גם סיבה להגיד שהוא רק רצה לשלוח אנשים לחלל, וכל השאר זה פשוט היה, הוא עשה את העבודה שלו. ומייצרים המון כאלה. ברגע שאתה מקבל את הגב של ה-SS באותה תקופה, אתה מקבל עשרות אלפי עובדי כפייה, שחופרים לך מנהרות בהר, כי כבר בשלב הזה כבר הכוחות רבית ניסו להפציץ את זה. וכל האנשים באזור מתחילים לגדל תפוחי אדמה בשבילך, בשביל לייצר אלכוהול, למרות שזו תקופה שאנשים רעבים. אתה מקבל המון המון תקציבים, היה מחנה פליטים בשם, מחנה ריכוז בשם דורה, עם 60 אלף איש בערך, והרבה מאוד אנשים התעסקו, הם בנו בעצם את רוב הטילים הבליסטיים שנבנו בעולם, בוודאי את רוב הטילים שנורו בעולם. הם ירו כ-3,000 מודלים של V2, בערך חצי לאנגליה, חצי לאנטוורפ, ועוד קצת טפטופים פה שם. זה לא השפיע מאוד על המלחמה. בסך הכל, חוץ מפעם אחת שזה נפל בלונדון על בית קולנוע שהציג את באפלו ביל והרג מעל 100 איש, זה לא עשה אפקט, זה היה בעיקר אפקט פסיכולוגי. כן? קצת כמו מלחמת המפרץ נגיד, אבל זה לא השפיע.
הדוידקה, אתה זוכר את הדוידקה?
הוא הקסאמים, אתה בעצם מוצא איזה כמוטיב חוזר תמיד בנשק בליסטי, שזה האפקט לרוב הוא פסיכולוגי.
זה נשק טרור, כן, זה נשק טרור.
באופן כללי נשק בליסטי משתמשים בו כנשק טרור.
כן, כשיש נשק בליסטי גרעיני זה כבר משהו אחר, שרוסיה וארצות הברית יכולות להשמיד את השנייה.
לא, אני אומר, השימושים עד עכשיו חוץ מזה.
כן, נכון. כן, כשזה נשק קונבנציונלי, נכון.
גם בתותחנים, האפקט הכי פופולרי, יש כשאנחנו...
הרשע?
לא הרשע, יש משהו שנקרא אפקט הפחדה. זה אפקט, זאת אומרת, כשאתה מגדיר מטרות, אני תכננתי מתקפות כאלה, אז יש לך כאילו כמה פגזים אתה צריך כדי לצייר איזשהו אפקט.
אוקיי.
נגיד, סתם אני לא זוכר כבר את המספרים, אבל נגיד 20 נפיצים בשלוש דקות על מטרה של 50 מטר מרובע, היא מוגדרת כאפקט הפחדה. אחרי זה יש לך הרשע, אחרי זה יש לך התרדה, אחרי זה יש לך, לא זוכר משהו, הכבדה אולי, ובסוף יש לך השמדה. בשביל להגיע להשמדה, אתה צריך משהו כמו 10x יותר פייר פאוור, ובזמן נתון כדי להגיע להשמדה. אבל כשאתה רואה בסוף איך משתמשים גם בארטילריה, גם הרוסים, גם האמריקאים, ישראל יותר תור אמריקאית, זה הפחדה, זה ממש ככה זה נקרא. אז כנראה שמה שזה עשה זה בעיקר הפחדה.
כן, היה, כן, היה הרבה כרזות באנגליה. אנשים פחדו מזה, וגם זה נתן מין, זאת אומרת, היטלר ראה בזה משהו שאפשר להיות גאה בו, שזה כן, המוח הגרמני מתעלה. לקראת סוף המלחמה כבר היה ברור שמפסידים. ישבו שם כ-200 מדענים בפינמונדה בצפון גרמניה, הם כבר שמעו את הארטילריה הרוסית, הם ראו שהם הרוסים הולכים להגיע להם ראשונים, והיה ברור להם שיש להם פה המון value, כן? יש להם פה מצב לאקסיט, והם יכולים לבחור מי יקנה אותם, איזה אקווייר יהיה, והחליטו שהם מאמרים על ארצות הברית.
דווקא הרוסים על השאר.
הרוסים הכי
קרובים. הרוסים כבר אוספים מניות.
הרוסים כבר, תכף, כן, תכף משלחת הרכש מגיעה, הם החליטו שהתנאים שלהם יותר טובים בארצות הברית, הם החביאו שם ציוד ומסמכים חשובים, ונסעו לברלין, נכנעו לאמריקאים. בעצם גם אמריקאים, גם רוסים, גם הבריטים, היה להם מבצעים, אמריקאים זה ה-CIA וקוראו לזה פייפרקליפ, מבצעים ענקיים שהמטרה שלהם היא לצוד את המדענים הטובים ולהביא אותם לארצות הברית בתור משאב. הם שמחו מאוד לקחת אותם, הם חזרו לארצות הברית עם אותם 200 מדענים, עם 300 טילי V2. עכשיו זה לא רק הטיל, הטיל יש לו מסעית שמשגרת אותו, יש עוד מסעית שסוחבת דלק, יש עוד קרון שיגור, זה חתיכת אופרציה הדבר הזה. 300 כאלה לחזור עליהם אמיתיים, עובדים עם הכל, עם כל הציוד, ו-200 מדענים. יש עדיין מספיק דגמים שהגיעו להרבה מדינות אחרות באירופה, והרבה מזה לרוסיה, גם לאנגליה וצרפת, אבל הרוב הגיע לארצות הברית, ובוודאי רוב המדענים, מה שהפך להיות, כן, מה שהפך להיות נאסא פחות או יותר, שמו אותם התחלה בטקסס, ב-46, היה שם איזשהו סקנדל קטן בעיתונות, הם השטיחו את זה, ב-47 היה עוד סקנדל גדול.
מה זה סקנדל? איזה סקנדלים היו שם?
אז זהו, קראתי איפשהו שמישהו אומר שהוא זיהה אותם, מישהו שעבד במחנות, זיהה את אחד ה... זאת אומרת, היו הרבה דברים שהמדענים האלה עשו, הם עשו גם ניסויים בבני אדם, הם בדקו מה קורה לבני אדם בחום, קור, לחץ גבוה, לחץ נמוך, וזה הפך להיות הבסיס לתכנון של חליפות החלל של נאסא. אותו אחד שעשה את זה. האמריקאים היה דילמה, אבל הם אמרו כל הזמן שאם אנחנו לא נעשה, רוסים יעשו, ויש מלחמה קרה, וזה מצדיק הכל. אחרי שהיה סקנדל ומישהו זיהה אותם, וזה עלה לעיתונות הארצית ולא רק המקומית בטקסס, אז שמו אותם באלבמה, בעיירה שעד היום הלב של הרבה מהדברים של נאסא, שזה הנסוויל. היום גם הכינוי שלה זה רוקט סיטי. מי ששם, יש שם הרבה מוזיאונים של אירוספייס. ותוקעים אותם שם באמצע כלום. הם מאוד מאוד מתקדמים. הם בארצות הברית ממשיכים עם החזון של מסע מאויש לחלל. הם לא עוסקים בטילים. הם עוסקים מנסים כל הזמן לקדם את מסע מאויש ספציפית לירח, עם הרבה מאוד חזון כזה ב-60s, והרבה מאוד, הרבה מאוד גם בפופ קלצ'ר, שנושא של החלל ושל ה... ושל להגיע לירח, ומה יש על הירח.
איך הם גישרו על באמת על הקטע הזה, שאתה יודע, מביאים מדענים נאצים לאמריקה?
הם אמרו שזה מלחמה קרה מול הרוסים, וצריך לעשות הכל בשביל לנצח אותם. ושזה... והמדענים אמרו שהם כל הזמן רק רצו לעבוד על מסע לחלל, וזה מה שהכריחו אותם לעשות.
נשמע דווקא שיש אליימנט מדהים בין כל האינטרסים של כולם. כולם חושבים על הלסר איבל.
אוקיי.
נכון. ובעצם הם, כן, ורנר פון בראון היה סמנכ"ל נאסא, והאיש שדחף את כל הטילי סאטורן, סאטורן 5 הגיעו לירח, זה תכנונים שלו, ביחד עם כל החבר'ה שלו שם, ארתור רודולף, ובאמת גם הרמן רוברט, הרבה מאוד אנשים הגיעו, מתוך הצוות הבכיר שעבד על סאטורן 5, הגיע משלחות אפולו בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, שהגיעו לירח, 122, אני חושב, מדענים גרמנים בצוות הזה, זה רוב האנשים שעבדו, זה רוב הטכנולוגיה. כשנגמרה המלחמה, האמריקאים העריכו שאם אין להם את המדענים הגרמניים, ייקח להם 25 שנה להשלים את הפער.
פער ידע.
פער ידע, 25 שנה. הרוסים היו במצב טיפה יותר טוב, אבל לא הרבה.
הרוסים עבדו גם על תוכנית חלל משלהם באותם שנים?
כן, למרות ש... מ-38 עד 44, המהנדס האירוספייס הכי בכיר ברוסיה היה בגולג, על בעיות פוליטיות, סרגי קורולב, אז קצת פגע להם בהתקדמות, החליטו להוציא אותו ולחזור לזה, והתחילה בעצם מסע חימוש בין האמריקאים לרוסים, לחלל, מראשון שולח לוויין, והמון המון התפתחויות, שהרבה מהם גם השפיעו פה על סיליקון ואלי.
מה השפיע על סיליקון ואלי?
שמעתי הרצאה מעניינת, יש איזה יזם, מאוד, אחד הוותיקים פה, קוראים לו בלק, אני לא זוכר את השם הפרטי שלו, אולי מייקל בלק, אני לא בטוח, שמדבר על זה שהיה מעבדה של הצבא האמריקאי, סודית כזו בתוך סטנפורד, שפיתחה כל מיני מכשירי מקם וכל מיני מכשירי אסטרונומיה, ונתנה להם להשתמש לדברים אקדמיים, כשהם לא משתמשים בזה, ופעם בחודש הם היו באים לזה יום ועושים ניסויים והקלטות. ויש כאלה טוענים שגם סטי, הפרויקט האמריקאי...
ההזנה לחייזרים?
לחייזרים, Search for Extraterrestrial Life, Intelligence, אז טוענים שזה היה כיסוי בעצם לשמוע שיגורים, לקלוט שידורים של הרוסים דרך הירח, עם אנטנות מאוד מאוד גדולות. אולי היום זה לא נשמע ריאלי, אבל בזמנו היה סיבות לחשוב שזה אפשרי. והמון פיתוח של תקשורת, המון דברים של קשורים למחשבים, יש כל מיני דברים שנתקלתי בהם בקריירה, אני עבדתי הרבה על סנסורים בקריירה, שאתה עושה להם טרייס אחורה, אתה מגלה שזה קשור איכשהו לפיתוחים של החלל של נאסא, או אפילו חלק מזה, אפילו ממש ל-V2. המקום שהיום תופסות חברות, כן, כמו אפל, גוגל וכדומה, אז בתקופה היא אין ספק שזה היה חצית הטכנולוגית, היה המון תקציבים לביטחון, חלקם גם הגיעו לישראל, כן, פרויקט החץ. זהו, אפשר לדבר עוד המון דברים, כאילו, אני אשמח...
נשמע כאילו על הדרייבר הכי גדול, היסטורית, אם אני מסתכל עד עכשיו לאינוביישן משמעותי, במיוחד בתחום הרקטות והחלל, זה פרנויה מטורפת. זאת אומרת...
אתה בטח פחד שיהיה פה איזה ארמגדון?
כן, בכל הקשר, נכון? הגרמנים שפכו את כל הכסף על, איך קוראים לו? ארמונד וון.
ורנר פון בראון.
ורנר פון בראון. כי אתה יודע, ה-V2 נכנס לעבודה כשהמצב היה חרבנה, ושם הגיעה הקפיצה הגדולה קדימה, נכון? מבחינת היישומיות או הבנייה של הטילים, שלקחו את זה קצת קדימה.
אתה תלך מתמשך, אבל כן, שם ייצרו המון.
האמריקאים והרוסים, שניהם שעטו קדימה כי הגרמנים, לא כי הגרמנים, כי הם חשבו שהשני תכף משמיד אותם עם איזה פצצת גרעין או עם איזה...
המרוץ חימוש, כן.
מרוץ חימוש. זאת אומרת, פחד קיומי אמיתי, אני זוכר גם את כל הסרטים שבתקופה הזאת, הרוסים, בשנות, אני רואה את The Americans, דיברנו על זה, הם מנסים להראות את הפרנוע של הרוסים מהאמריקאים, האמריקאים הרוסים, רייגן היה פרסם לו בטלוויזיה, הלך תכף נופל טי גרעיני
וכולם. אתה יודע, לסטיבן קינג יש ספר שנקרא דאנס מקאבר, שהוא כותב שם על ה... הוא בוחר שם את 100 הספרים, הסרטים והאירועים שהשפיעו עליו בכתיבה. הוא ספר מדהים לדעתי. כי הוא לא כותב אימה, הוא סופר מהטובים ביותר שיש, וכשהוא כותב אימה, הוא גם היה מהטובים. והוא מדבר על הילדות שלו, כאשר הספוטניק עלה לשמיים, ועל הלחץ המנטלי שזה הפעיל, עזוב אותך ממה שזה עשה לממשלה, על מה שזה עשה לאינדוקטרינציה, והפחד הזה פתאום, אתה יודע, פתאום התחילו להיות כל סרטי מדע בדיוני, It Came From Above, The Creature, וכל הדברים האלה, שקשורים ישירות לעובדה שהרוסים העלו משהו לחלל, והאמריקאים לא, הוא מדבר על זה שזה השפיע עליו, אתה יודע, בכתיבה בשלבים מאוד מאוד מוקדמים.
זהו, אז אני לוקח את הפחד הזה צעד קדימה, למה בעצם הדרייב עכשיו מאחור מה שאלון מוסק עושה? הפחד לנו מגלובל וורמינג, מהעובדה שאנחנו, אתה יודע, הטמפרטורה של כדור הארץ וקליימט צ'יינג' ואיך שלא רוצים לקרוא לזה, שזמננו כאן, עכשיו זה פתאום מין מאמץ גלובלי, הוא יותר רומנטי במובן הזה שאין פחד מבן אנוש אחר, אבל זה עדיין פרנויה. זאת אומרת, שאגב, פה יכול להיות שהיא מוצדקת. אגב, אולי לאמריקאים ולרוסים גם הייתה מוצדקת כל אחד מהזווית שלו. אבל תמיד מה שדוחף את הדברים האלה הכי טוב זה פחד.
הוא, אתה יודע, נתחיל מהפיין, נכון? אבל בפיץ', אבל הוא אומר בעצמו שהוא לא מתכוון, הוא לא איזה נביא זעם, והוא לא חושב שיקרה משהו עכשיו, אבל הוא אומר שאתה מסתכל על האנושות קדימה, רחוק, רחוק, רחוק. אז זאת אומרת, אם אתה נשאר פה, הוא אומר, צריך להגן בכל מחיר על הניצוץ האנושי. אני לא יודע מה באמת המניעים שלו, אם זה הכל, אתה יודע, בסוף מה שמעניין אותו זה השפעה וכסף וכוח, או שבאמת, אתה יודע, הוא בתור ילד רצה להגיע לחלל, והוא מאנשים שיכולים לעשות הרבה מהחלומות שלהם להגשים. אגב, הוא לא מיליונר היחידי, אני רואה שזה מין תופעה שיש פה...
בדיוק הבוקר קראתי שמנכ״ל בואינג,
כן, אמר שהוא יגיע קודם.
שהם יגיעו לפני זה.
כן, מה פתאום הוא איתו? כאילו, לא ברור מה היום. ג'ף בזוס עכשיו עשה ניסוי ב... יש לו...
לא, זה ניסוי הרביעי.
גם כן, נכון?
לא, אבל הוא לא עוזב את האטמוספירה. הוא לא...
הוא יותר נמוך, זה נכון, אבל הוא עשה היום משהו יפה. אני חושב שזה היה אפילו היום בבוקר.
הוא גם היחידי שנוחת עם זה כמו שצריך כל פעם, עם הדילדו הענק הזה. ראיתי איך זה נראה כמו דילדו?
ממש נראה כמו...
זה דילדו.
בכלל רגעות נראות כמו...
לא, אבל זה ספציפית.
ממש.
גם, נו, נימול.
נראה כמו משהו מ-Austin Powers.
כן, זה לגמרי גם נראה נימול.
באמת?
אתה לא, אתה חייב לראות את הוידאו של זה טס.
אני אסתכל על זה אחרי.
ומה שהוא עשה, הוא הוציא את ה... לא יהיו בזה אנשים, אבל זה מתוכנן שיהיו אנשים, והוא שיגר את הרסקיו פוד, והנחית את שער הבוסטר...
בלי הרסקיו, כן, די מגניב. כן.
אוקיי.
גם ג'ון קרמק, שהוא מפייסבוק, והוא CTO של אוקולוס, אז היה לו לפני זה, לפני שהוא הצטרף לאוקולוס, היה לו חברה שקוראו לארמדילו, שגם כן רצה לעשות על שיגורים כאלה, לעשות... קומוניטיזציה של שיגורים לחלל, וזה, זה, זה, פול אלן ממייקרוסופט במקור, יש לו איזה מטוס כזה שעושה שיגור של רקטה, של טיל ממטוס, בשביל להוזיל חלק מעלויות. יש המון...
והאומי ורייזון עד שהדבר הזה התפוצץ, התרסק.
מוורג'ין?
וורג'ין, סליחה, ורייזון. שאל אותה מטוס הזה שממרים מחוץ לאטמוספירה, בטיסה, עד שהוא התרסק לו והרק את הטייס. והוא הפסיק. נכון? הוא עצר לגמרי.
כן.
יש קטע של מיליארדרים. זה די מצחיק, כי פעם זה היה ממשלות, כי אתה רואה את הריכוז ההון, נכון, הוא היה שב בממשלות, והם היחידות שיכולו לעשות דרייב, אבל בצד שני המניע שלהם היה, אוקיי, אבל בתנאי שזה הורג את המניאקים. ואז אנשים כמו הספק נאצי, או כנראה נאצי הזה, היו עושים עסקאות עם בעל הממון התורן, והיום יש לך אילון מוסקים כאלה, ומיליארדרים אחרים שאומרים, תשמע, לי יש את הכסף, הדרייב שלי הוא שונה לגמרי, אולי הוא כלכלי, אולי הוא...
תשמע, אני רוצה שנייה לחזור לנקודה, אז אנחנו אמרנו את זה ב...
מה זה טיל?
מה זה טיל רקטי?
רגע, מההתחלה, נאצים.
לא, אז אני רוצה לדבר באמת על הנאצים. זאת אומרת, אנחנו, מה שמשתמע מהדברים שלך, שמי שהקים את נאסא ומי שבמשך שנים ארוכות קידם אותם קדימה, זה החבורה של נאצים.
אתה יודע, אני התחלתי לקרוא את זה לפני איזה, לא יודע מה, 15 שנים, עניין אותי, ואז מאוד התרגזתי והרגשתי כמו שאתה אומר עכשיו, איכשהו, עכשיו קראתי על זה, וזה פתאום, אני לא בטוח כבר, אני משנה דעתי, אני מרגיש שהם, פשוט היו בסיטואציה.
פשוט אף אחד לא מדבר על הדברים הטובים שהנאצים עשו. זה מה שאתה אומר?
מישהו אמר לי פעם, אתה יודע שיתראה הצמחוני, או משהו כזה.
ויגן, הוא גם עשה קרוספיט, אני חושב. אתה לא יודע, זו שאלה קשה, אני לא יודע מה להגיד לך, כן? בסופו של דבר, הם ייצרו נשק השמדה, שאם להיטלר היה פצצה גרעינית, היה יכול להפוך לגמרי את המלחמה, וכולנו היום, או שלא היינו פה, ש...
קרוב לוודאי שאנחנו ספציפית לא היינו.
ראית את הסדרה האיש בטירה?
אני צריך להמשיך.
אז אני התחלתי לראות את זה ונרדמתי אחרי 10 דקות. זה ויזואלית, זה מגניב להלאה.
פרק פרק לא שרתי.
ונראה לי פשוט משעמם תחת.
גם אני מצחיק, כולנו באותו מצב.
משעמם תחת, ואני שומע על זה המלצות מטורפות. זה סיפור של...
זה גם סטיבן קינג,
לא? לא, זה פיליפ קיי דיק. זה שעשה את... נו? כבשים חשמליות, נו? איך קוראים לזה?
אנדרואיד חולם על כבשים.
בדיוק, 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 בדיוק. אז... נו, ואיך קוראים לסרט עם אריסון פורד?
בלייד
ראנר. עכשיו יוצא...
שנה הבאה יוצא הרימייק.
רימייק עם ריין גוסלינג, נכון?
והריסון פורד.
למה צריך רימייק? זה היה אחלה סרט, אפשר לראות עוד פעם.
כי צריך, כמו שהרסו את זיכרון גורלי, שזה היה מזעזע, ואת רובוקאפ, שזה היה מזעזע, ואת פארק היורה, שזה
היה
לא רע, האמת.
כל שנה ספיידרמן.
ספיידרמן, אבל לא הורסים אותו. ספיידרמן כל פעם עושים אחד האפקטים.
אתה צריך להתחיל הכי נמוך שיש, ואז אתה לא...
כן.
רגע, בוא נחזור לנאצים וטילים.
כן. נו, אז התחלתי להגיד שזה פחות, שזה לא נראה לך כבר כל כך
נורא. אני לא יודע מה להגיד, כאילו הם היו בסיטואציה, אולי הם באמת כל מה שהם רצו זה לשלוח אנשים לחלל, והתגלגלו לאיפה שהתגלגלו, כי ברגע שאתה פיזיקאי ואתה עובד על טילים לחלל, אבל אתה יודע, כפו עליהם, שם גרמניה היה, לא יודע, הייתי במשלחת לגרמניה, יצא לדבר עם צעירים בדחאו, לא יודע, זה מורכב, זה מורכב.
לפני שאתה יודע, אתה פתאום כובש את פולין.
תראה, אני גדלתי ממשפחה שאי אפשר להגיד הגרמנים. אני צריך להגיד הגרמנים עם מחשמם, במילה אחת.
אוקיי.
וזה מסובך לי, אבל... לא יודע.
טוב. חלפו להם 42 דקות.
זה השלב שאנחנו אומרים שאנחנו צריכים לסיים, ואז ממשיכים עוד רבע שעה.
נכון. נכון.
תגיד, מה... נשמע כאילו אתה קצת מבין, לא יודע למה. בטילים ומנועים רקטים, כל הדברים האלה. מה צפה לנו העתיד? זאת אומרת, נשמע כאילו הדברים שאתה מתאר, הבסיס והמכניקה והלוגיקה.
רגע, 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 לפני זה, לפני זה, לפני זה. איפה ישראל נמצאת בחור הזה?
איפה ישראל נמצאת?
כן. שאלה טובה.
נכון?
תראה, ישראל משגרת לוויינים, אחת מדינות היחידות בעולם. לא לוויינים.
היא לא משגרת לוויינים, היא משתמשת במשהו קזחי.
אז תלוי איזה.
לא, חברה ישראלית.
יש לוויינים במסלולים נמוכים יחסית, שכל הזמן מקיפים, שזה אנחנו יודעים לשגר לבד, ועשינו כמה פעמים. תעשייה אווירית עושה את זה.
אוקיי.
יש שם המון המון טכנולוגיות, והלוויינים הגיאוסטציונריים משגרים במקומות אחרים. מה זה גיאוסטציונרי? יש רצועה סביב כדור הארץ, רצועת קלארק, 36 אלף קילומטר מכדור הארץ, שבה אם אתה נותן מספיק מהירות, שהיא בדיוק המהירות שאתה נשאר מעל אותה נקודה בכדור הארץ, זאת אומרת, אתה מסתובב מעל קו המשווה, מסתובב מעל קו המשווה, באותה נקודה כל הזמן אתה... שאתה פה בכדור הארץ, הוא יראה לך כל הזמן באותה נקודה, לא משנה...
כי הוא מסובב איתך.
הוא מסובב איתך.
זה הלוויינים שאנחנו מקבלים מהם שידורי לוויין.
כן, כי הוא כל הזמן שם. אתה לא צריך קונסטלציה של 60 לוויינים שמדי פעם, אתה יודע, חלק אתה רואה...
כמו GPS.
כמו GPS. אתה רואה את זה 6-7 כל הזמן, בזמן נתון מובטח לך. אבל פה הוא כל הזמן מעליך, ולהגיע ל-36 אלף קילומטר, הם הרבה יותר גדולים, אז אין את היכולות האלה בישראל. וזה באמת מה שעכשיו גם התפוצץ ב-SpaceX
בקזחסטן.
זה לא היה בארצות הברית?
לא.
כן?
לא, כן, בארצות הברית. זה זה שכבר הבינו מה זה? זה חייזר ירה בזה? זה הרוסים?
אילון מסק אומר שזה לא סביר שזה היה חבלה. הכי, מה שאני קראתי זה שטוענים שזה משהו למערכת ההליום, והם עדיין חוקרים את זה. מאוד מסובך לחקור, אגב, שהצ'לינג'ר התפוצצה, אז נשיא ארצות הברית הזמין את ריצ'רד פיינמן, אחד האנשים החכמים בהיסטוריה, פשוט לבוא להבין, לפתור את החידה הזאת, שמה קרה שם, מאוד קשה.
בסוף הוא גילה שהקלקר שם נזל או משהו, אה?
כן, זה משהו, כן, זה
הגן אטומית. הבידוד הטומי, כן, משהו
זה. זה גם אחד הסיבות שיש לי קושי עם הקונספט הזה של טיל רב פעמי, כי טילים זה משהו שמתפוצץ, זה מדי פעם. אולי בסוף יגיעו, באמת אם יעשו הרבה כאלה, הרבה שיגורים, יגיעו
לרמת המינות. כן, אמרו את זה אבל על מטוסי סילון, נכון? ואנחנו היום נמצאים במצב שפל היסטורי של התרסקויות של ג'מבויים כאלה. נכון? כאילו, הסטטיסטיקה...
אבל אתה צריך לבנות...
אבל הכל תלוי במהירויות, כי איך קראו למטוס?
בלחצים ובא...
לא, את המטוס המהיר הזה. הקונקורד, הקונקורד השביטו את כולם. השביטו את כולם, פשוט לא עמדו ב...
יש משהו מאוד אלים שקורה שאתה עוברת מהירות הכל. יש גל הלם שאתה...
על חומרים.
כן, זה פשוט מאוד מאוד אלים, ואני אומר, אפילו מי יהיה רב פעמי, אז אני לא קונה את זה שלא צריך סתמון בדיקות לבדוק שהכל בסדר. אבל אולי זה יתחיל להיות קומודיטי, וגם לבנים יהיו יותר זולים. יש מה ששונה היום מבעבר, שיש צורך אזרחי בחלל, צורך אמיתי.
תקשורת בעיקר, נכון?
אינטרנט מהיר. אינטרנט מהיר משקיע המון כסף בלפרוס תשתיות בארצות הברית, קשה להגיע לכל המקומות. ולבנים יכול להיות שזה פתרון יותר טוב. ואם אתה יכול להרים אותם לשם בזול, זה נהיה עניין של cost effective.
זאת אומרת, יש מרקט שדוחף את התעשייה.
כן.
עכשיו, בוא, רגע, אז פתחת פה שני נושאים עניינים. בוא נסגור את העניין של ישראל.
ישראל, אז תראה, מה שנגיד, בשביל להבין את ישראל צריך להבין מה קרה ברוסיה. ברוסיה, אחרי שהם נגמרה המלחמה, הם התחילו לייצר V2. הדבר הראשון שהם עשו, גם הם וגם האמריקאים, זה תקנו טעות בחישובי גרר של הגרמנים, והפכו אותו מצורה מעוגלת כזאת, כמו בקס בני שיש טעוע במאדים, שיש לו מין טיל עגול, הפכו את זה
לחר... קראו שזה ראש שחור כזה, ומין כזה מטטה על הראש? מרווין.
מרווין דמרשן. בדיוק, אז הפכו את זה למין חרוט וגליל, שזה יותר נוח להיחסון, וגם כנראה יותר טוב מבחינת גרר. וגם הרבה יותר פשוט, היה מסובך להרכיב את ה-V2, ואתה לא תמיד רוצה להחזיק ליד מחנה עבודה. אז הם התחילו לייצר סדרה של מבוססים על כאלה, שזה הסקאדים, ו... אם זה שברית המועצות התפרקה, זה הגיע להמון מדינות, וזה הגיע לצפון קוריאה, וזה הגיע לעיראק, וזה הגיע לאיראן, והגיע לכל מיני מדינות. והדברים האלה התחילו להשפיע על ישראל. וב-85, שהרגן היה בלחץ גדול מאוד מהרוסים, כי לא הבינו כמה שהמצב של רוסיה לא טוב, היא הולכת להתפרק, היה באמת פחד אמיתי. הרוסים גם בלפו ביכולות שלהם, לגבי כמה טילים יש להם והיכולות שלהם בכלל. לאורך כל הסיפור של המרוץ לחלל, הרוסים בלפו. אז הם היו בלחץ, והוציא תקציב מיוחד שנקרא Star Wars, בלי קשר לסרט, ומכרז לכל מיני חברות בעולם, כי האמריקאים מדענים אמרו שאי אפשר לירת טילים כאלה, אמרו, you can't hit a bullet with a bullet, ומי שהצליח לענות על המכרז זה תעשייה אווירית, הישג עצום.
אתה רואה, לא רק רוסים בלשתו באותם שנים.
אבל היה את הפטריוט.
הפטריוט באותה תקופה לא ממש עבד.
הוא אף פעם לא עבד, באמת.
היום יש את...
טאד. איך שלא קוראים לזה?
תד זה מקביל של החץ, יש שם חלקים דומים בצורה מחשידה, אבל תעשייה אווירית זכתה במכרז מכל העולם, ופיתחה אב טרפוס שקראו לו חץ אחד, אחרי מלחמת המפרץ, החליטו שצריך שווה לממן ממש מערכת שלמה, עם חיישנים, מקם, עם כל הבקרה, כל הדברים האלה, הרבה תעשיות בארץ השתתפו, וזה היה אחרי שתיים, וזה גם להמון טכנולוגיות, זה היה גם אחרי הסגירה של הלוי, היה הרבה מאוד אנשים מוכשרים שעבדו על כל מיני דברים רלוונטיים, וזה התפזר להמון מקומות, זה היה, אז אני חושב, שיא הטכנולוגיה בישראל. היום לדעתי שיא הטכנולוגיה הוא כבר לא במקומות האלה, למרות SpaceX, ולמרות שהם יפתחו עכשיו אולי, כן, שלד של טיל מקרבון פייבר ומנוע ממתן, רוב הטכנולוגיות היום בעולם הם בחברות מהסגנון של, כן, של גוגל ואפל ומייקרוסופט ופייסבוק.
הטכנולוגים, לא הטכנולוגיה. האנשים.
הטכנולוגיות. אני חושב שהטכנולוגיות שנכנסות היום לאייפון, הם אולי במקור שלהם הגיעו מה-V2, כן, הסבא של הרכיבים, אבל כמות ההשקעה וכמות הידע שנכנס לשם בייצור, הוא פשוט בסדרי גודל יותר מ...
מעניין, אז אתה אומר שבעצם, אתה אומר שבעצם אם היום אתה צריך לבחור מי יצר את הטיל הבא לחלל, היית נותן זה לאפל או לגוגל.
במיוחד אם אתה רוצה אותו שיהיה בצבע מאוד, בוורוד יפה כזה. אתה רוצה גוגל, אז שיהיה כחול יפה.
פוקסיה.
כן.
רגע, אז אני יכול לשאול עוד שאלה? כי אתה דהרסת לי קודם. אז מה הלאה, נכון? אנחנו די שומעים ש... אתה יודע, לוויינים נהיים קטנים יותר, עליות שיגור נהיות יותר cost effective, כי פתאום יש מרקט שדוחף את זה.
יש דרישה לניווט מדויק, GPS, כולנו חיים GPS כל הזמן, רוצים יותר מדויק.
יותר לוויינים בשמיים, יותר מדויק, נכון?
כן. לוויינים טוטוגים.
אבל מה אנחנו רואים בעצם קדימה מבחינת דברים, אתה יודע, כשהיה פה בן אדם שחקר את ה-AIDS, אז הוא מספר לך מה בעצם צופן העתיד, איזה מחקרים כרגע, כשקראתי נגיד משהו שיש את המעבדה המגניבה הזאת של נאסא, עם האיש המיוחד הזה שעומד בראשה של המנועים, שהוא עכשיו עושה ניסויים כל מיני מנועים היפותטיים ותיאורטיים.
JPL.
כן, אתה יכול לספר שנייה אחת למה, כאילו, נשמע כאילו...
רגע, רגע, יש איזה מנוע...
שמרחף מעצמו.
לא, לא, לא.
מה, קיוגני?
לא, יש איזה מנוע שהם טוענים שמסוגל להגיע למהירות האור? נכון, יש איזה משהו כזה.
אז תראה, בחלל אין חיכוך, ואף אחד לא שומע אותך צועק, ומספיק שאתה נותן, תן קטן, 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 אתה מאיץ. בסופו של דבר תגיע...
הכי מהר שיש.
תגיע רחוק בחיים. אז אתה יכול לזרוק אפילו אחורה איזה יון, או אלקטרון, או פוטון, או יש כל מיני דברים כאלה. אני לא
ממש... אתה יודע מה הסוד? להתחיל הכי חזק שיש.
כן.
לאט, לאט, להגביר את זה בדיוק. תראה, אני חושב שבדברים האלה קשה לצפות בעיקר את העתיד, אבל...
יש איזה דברים...
אני חושב שאילן מאסק לא... אני לא חושב שהסקייג'ואל שהוא הציג שם הוא ריאלי, אבל יכול להיות שבזמן חיים שלנו, אנחנו...
נראה את ההתרסקות הראשונה של מטוס על ה...
על המאדים. זה יהיה כזה מצחיק, כזה 80 מטסים, אתה כזה מסתכל, מסתכל, כולם תרגיל, ואתה רואה כזה... כמו ווילי קיוטי.
אנחנו פוחדים שאם נשאר בארצות הברית, הילדים לא יהיו לידינו, אבל אולי בסוף הילדים יעברו למאדים, ויש שם קבוצת פייסבוק, כבר כאן הכוכב האדום, וזה יהיה יכול להיות בזמן שלנו.
מחפש את זה, ספר ישראלי, במאדים, ליד המכתש האדום.
ארגזים של חמצן.
מה להביא, מה להביא שאתה בא לזה? תביא מגב, אין פה מגבים. אין מגבים, תביא מישראל מגבים ובמבה. לא, לא נכון, ראיתי מגבים באוקמונט.
ויהיה לך איזה חייזר כזה, מפטר עושי שקונה לך מכוניות.
טוב.
טוב, אז אנחנו נגיע למאדים, מה אתה אומר?
יש מצב.
כן?
יש מצב.
הכל פתיר, בסוף. הרוב פתיר.
כן.
בעזרת השם.
טוב. רון, תודה רבה.
תודה רבה, היה ממש מגניב.
אפי, תודה רבה. אנחנו מסיים את הפרק הראשון של העונה השנייה.
אה, זהו מגדירים עונה שנייה?
כן.
יאללה, מאה.
עכשיו.
מזל טוב.
תודה.